חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב, וזה למי שהיה דובר צהל רונן מנליס, שהודה בריאיון והתנצל על כי עשרות פעמים אמר לעם ישראל שצהל ערוך לכל תרחיש, בלי לבדוק שאכן הדברים נכונים. דובר צהל יודע שאינו יכול לבדוק באמת אם משהו מתבקש למסור מדויק או לא. והמציאות תפחה על פנינו כי התגלה שצהל ערוך רק לתרחישים שהוא רוצה ובונה עצמו להתכונן עליהם. וזו סוגיה קשה. האם דובר צהל הוא הזרוע למסירת מידע לציבור? או גם אחת מזרועות התעמולה של ישראל שתפקידה בין השאר להרתיע את אויבינו? נכון יהיה שדובר צהל ימסור רק עובדות, לא הערכות או משאלות לב, ואת מלאכת התעמולה, העברת מסרים לאויבים, יותר בידי הרמטכ"ל או שר הביטחון למשל. גם במקרים כאלה אסור לחזור על שגיאות העבר והבטחות חלולות שהן פוליטיות ולא צבאיות, למשל החמאס מורתע או חיזבאללה מורתע, ואסור להבטיח בשם הצבא או השבק כי מערכת הביטחון תדע לתת תשובה לכל עסקה או הסכם. כבר ראינו כי לנסיגת צהל מלבנון, להתנתקות ולתוצאותיה, לעסקת שליט או לעשרות הסכמי ההודנה או הפסקת האש בתום הסבבים ברצועה, לא היה לצהל תמיד מענה הולם. אז למה להבטיח סתם? אם הדרג המדיני מחליט לעקור יישובים ולצאת מרצועת עזה, מערכות הביטחון צריכות לפרוס בפני הדרג המדיני את כל הסיכונים ולא לשקר לציבור. ראוי כי המטה הכללי וראשי כל זרועות הביטחון ישאירו את השקרים וההבטחות החלולות לפוליטיקאים, שקרנותם, אומנותם. אבל כאשר השקרים הללו מגובים בהצהרות מקצועיות כאילו, לכאורה של מערכת הביטחון, הציבור נוטה לקבל את ההחלטות המדיניות כשקולות ובטוחות, ובסוף הציבור וצהל משלמים בדמם.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני איתן קבל והיום אני השוטר הרע. החטופים טרם שבוע הביתה, המלחמה ביומה 310, עשרות אלפי ישראלים עקורים מביתם בצפון ובדרום, הכלכלה על פי תהום, הקטל בדרכים הגבוה ביותר מזה שנים, והרשימה עוד ארוכה. ובנוסף לכל זה, השירות הציבורי בקריסה. אבל כמה לא מפתיע שבנימין נתניהו, ראש הממשלה, מוצא זמן בתוך המשבר הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, לוודא שהוא מרסק באופן מוחלט עוד מערכת שהייתה מפוארת, ונראה שהוא עושה הכל, אבל הכל, למנות מינוי פוליטי, וזאת בניגוד מוחלט לעמדתה של היועצת המשפטית לממשלה, כשברור שהמישהו שימונה יהיה עושה דברו, ורק בשל כך הוא יתמנה. אמנם נציב שירות המדינה הוא תפקיד שרוב הציבור איננו חשוף אליו, והוא לכאורה במדרון אחורי, אבל מדובר באחד התפקידים החשובים ביותר במערכת. נתניהו, כך נראה, עוקר כל יום שורות שלמות מהמבנה המפואר ששמו מדינת ישראל. קראתי את השיח שהתנהל בישיבת הממשלה, וחזרתי להיסטוריה כשקליגולה מינה את סוסו לסנטור, וזאת רק כי הוא יכל. לא מדובר כאן בהשתייכות, לא לימין, לא לשמאל או למרכז. זה לא נושא פוליטי. זו בקשה, אם תרצו, תביעה הכי בסיסית שיקבע הליך מקצועי, כי אלה החיים שלנו, כן, החיים שלנו. ובשורה התחתונה, ובאופן סופי, ממשלת ישראל הפכה בעיניי לממשלה של קליגולות.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ואיתן קבל.
ערב טוב, מר קבל.
אתה יודע, אני בסדר, ברוך השם, אתה יודע, היום יש מה שנקרא את הבסדר של הימים האלה. כן, ואני יכול לומר...
בסדר עם כוכבית למטה.
כן, אתה יודע, אני, זה קטע, את ה... פה, את ה... מה שיקראת, השוטר הטוב, לא תאמין, שבוע שעבר אני מופיע מדי פעם עם רונן מנליס, בערוץ 12, בין 7 ל-8, בתוכנית שבין 7 ל-8, ושאלתי אותו בדיוק את השאלה הזו. אמרתי לו, תגיד לי, מה... כמה פעמים אמרת בתפקיד שלך, מעולם צהל לא היה מוכן כמו בימים האלה? אתה יודע, את הדברים שאמרת, אם תרצה, הפוסט הזה, הוא כל כך נכון, והגיע הזמן גם לרענן את המושג דובר צהל.
כן, וזאת שאלה לא פשוטה.
לא פשוטה.
באמת, האם התפקיד שלו הוא רק למסור מידע, או שהוא גם זרוע תעמולה? נדמה לי שנוח לרמטכ"ל לפעמים לא לצאת פעמיים בשבוע בהודעה כזו או אחרת, אלא למסור את זה לגורם אחר, אבל זה פוגע באמינות.
בוודאי, כי כשזה חבר כנסת ואומר תפנו לדובר שלי, כשהוא לא רוצה לענות, זה בסדר, אתה יודע.
לא נגרם הרבה נזק, מצפים שהם לא יהיו מדויקים, אבל אני מוחה בשם הסוסים, אתה אין לך מושג מה הכישורים הדרושים מנציב שירות המדינה, ויכול להיות שהסוס של קליגולה היה יכול להיות מצוין לעניין הזה. אנחנו לא יודעים פשוט. יאללה חדשות ונחזור אחר כך.
עכשיו, 5 בערב, עם אריאל דד ואיתן כבל.
האורחים והמפיקים שלנו, סער פלסנר, יואב כהן ושני רומנו, ואחראי על השידור שקד וולפין. שוב שלום איתן.
שלום וברכה יקירי.
אנחנו כמעט קבוע בשבועיים האחרונים לא יכולים לפתוח תוכנית בלי אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
כן.
שלום לך.
אהלן.
כן, והיום פיגוע שהרה לפני זמן קצר בבקעת הירדן.
כן, אנחנו מדברים בעצם על פיגוע של כנראה מכלי רכב חולף לעבר כלי רכב שנוסעים בכביש 90 באזור רותם ובאזור מחולה. סמוך השעה 3:30 מגיע כלי רכב למחסום מחולה. נהג פצוע באורח בינוני, עד קשה, מדווח שירו עליו קודם לכן. הוא מצביע על האזור שממנו, שבו הוא נתקל. החיילים מטפלים בו, מניקים לו טיפול ראשוני, מזיקים את סרטים של מגן דוד אדום. ובמקביל מתחילים בסריקות באזור, מתחילים במצוד, הקמת מחסומים. כשמגיעים לאזור רותם בכביש 90, הם מזהים.
רותם זה מוצב... פנייה מכביש 90 לכיוון טובס, מוצבי הברך.
טובס, בדיוק, מאיפה שהיה פעם הבסיס של הצנחנים, אם אתה זוכר ככה, לפני שנים. הם מזהים שם כלי רכב נוסף, ובתוכו אזרח ישראלי ירוי. מצבו היה קשה ביותר, מבזים בפעולות אחריה ולאחר זמן נאלצים לקבוע את מותו. בצהל פתחו במרדף הרבה מאוד מחסומים בכל האזור, מנסים למקל שם את הפעילות. צריכים להבין שלאחרונה אזור הביקה די עולה לכותרות מבחינה ביטחונית. אנחנו רואים יותר ויותר ניסיונות של הג'יהאד האסלאמי לשים שם יתד בהכוונה איראנית כמובן, גם הברחות נשק מהצד השני של הגבול. הניסיונות שם של כמה כפרים, של צעירים באותם כפרים, זה לשחזר או לנסות ולהידמות למה שקורה במחנה הפליטים ג'נין שנמצא לא רחוק משם, ויש שם איזה מין השראה כזו או אחרת בין מחנה הפליטים ג'נין לבין מה שקורה בכפרים ליד. ואנחנו רואים את הפעילות של גם של השב"כ וגם של צה"ל לאחרונה. רק בשבוע שעבר היה פיגוע בפקעות שבה ביצעו ירי לעבר היישוב, ניסו למשוך את הלוחמים למרדף, הם יורים ופוגעים באחד המחבלים, השני נמלט, אבל אנחנו מבינים שזה היה מה שנקרא פיגוע של משיכה באזור.
כן, אנחנו שומעים שבחודשים האחרונים היו כ-4,000 מסתננים מגבול ירדן, מגבול הערבה בדרום ועד מפגש הגבולות כמעט. הגבול הזה די פרוץ.
הגבול הזה הוא לא די פרוץ, הוא פרוץ. אין גבול שם, בוא נקרא לזה בשמו.
גבול יש.
לא, אין.
זה לא גבול אמיתי כמי שמכיר את ה...
זה לא, אין שם גדרות, יש שם רק קטע מסוים. מאלת עד איזשהו קטע קטן לכיוון צפון, שעם גדר, ויש שם גדר ירדנית. מאזור יודוותה ועד ים המלח כמעט הכל ריק, וגם אותו הדבר... קצת מעבר. בסך הכל מבינים בצהל שיש שם בעיה, יש עניין של כנראה סדרי תקציבים. תבין, אין מספיק חיילים לשים גם שם, שלא תתבלבל, גם ישימו גדרות וגם ישימו, אין מערכי תצפית מספיק, אין מערכי בטש מספיק לעניין הזה. זה בדיוק גם הסוגיה של הנושא של החרדים. כלומר, צהל אומר, אני באמת זקוק לחיילים האלה, כי אני צריך באמת לסגור אזורים שלמים ברחבי הגבולות שלנו. אם אנחנו בסוף רוצים רמה של ביטחון מסוימת, ולאור האיומים שמגיעים לנו ממזרח, איראן מזהה את הדברים האלה, איראן מזהה את הנקודות חולשה, היא פותחת נתיבי הברחות, היא פותחת נתיבים של החדרה של אנשים לתוך ירדן ומרדימה אותם, כלומר הם נמצאים שם בשעת פקודה, ואתה לא יודע אם הפקודה הזאת תגיע בעוד שבוע או בעוד יום או בעוד איקס זמן, ולכן הצבא צריך להערך לדברים האלה, ופה מדובר גם בכוח אדם וגם בתקציבים, והדרג המדיני צריך להחליט מה הוא רוצה, איזה רמת ביטחון הוא רוצה להעניק באותם אזורים.
אולי עוד כמה משפטים על מה שהיה בעזה, החיסול של כוח משמעותי של חמאס בבית ספר, והעזתים טוענים גם להרבה הרוגים אזרחים.
גולדפוס, מפקד אוגדה 98, שסיים את תפקידו, הכין תוכנית, הוא הבין שיש איזו סינרגיה בין מה שקורה מעל הקרקע ומה שקורה מתחת לקרקע בתוך עזה. ואחד הדברים שעושה צהל זה שהוא משמיד את אותם קולטים של החוות סולריים, הקולטי אור שמייצרים חשמל בבתים של עזה, כי הוא מבין שזה בעצם מערכת חשמל שמייצרת חשמל למנהרות בתוך רצועת עזה. וברגע שאתה ניתקת את זרם החשמל לתוך המנהרות, או לחלק גדול מהמנהרות, המחבלים לא מצליחים לשרוד בתוך המנהרות האלה, והם עולים מעל פני הקרקע. לאן הם עולים? הם עולים לאותם מחסות, לאותם אזורים מחסות של הפליטים, משתלטים שם על חדרים, על מבנים, על קומות, גם בבית הספר, גם במסגדים, גם במרפאות, מקימים שם את החמלים שלהם, את בסיסי היציאה, השבק והאמן עולים על זה, והם מבצעים כמעט על בסיס יומי, אפשר לומר, סיכולים בעניין הזה. עכשיו, איך מתבצע הסיכולים האלה? צהל באמת מוודא איפה הם נמצאים, ממפה את הרמה הכי אינטימית, ולאחר שהוא מוודא ששם נמצאים המחבלים, הוא משגר טילים מאוד קטנים, אבל מאוד מדויקים, עם מצלמה,
מנסה למזער את הנזק ההיקפי.
למזער את הנזק כמה שיכול להיות. עכשיו, כשאתה רואה את התמונות, אתה רואה בעצם שתי נרטיבים, את הנרטיב הישראלי ואת הנרטיב הפלסטיני, סביב הסיפור הזה. הפלסטינים טוענים על 100 הרוגים, מראים חלק מהתמונות של נפגעים שהיו שם. צהל אומר, חבר'ה, אנחנו פגענו בסך הכל בכ-20 עד 25 פלסטינים שהיו במקום, כולל אותו בכיר בג'אד האיסלאמי, מפקד חטיבה, ושורה של מחבלים שהשתתפו גם בשביעי באוקטובר באותו טבח נורא. ויחד עם זאת, בצהל אומרים שהנזק שהטילים האלה, שלושת הטילים שנורו לתוך המבנה, הם נזק מקומי. כלומר, שהם לא התפשט לקומות אחרות. כל החבר'ה שנפגעו, זה מחבלים שהיו בקומת הביניים, בתוך שלוש קומות.
כן.
כאשר הקומה התחתונה והקומה העליונה לא נפגעו. ואין מפני הצהל עדות שנפגעו אזרחים חפים מפשע.
אבי אשכנזי.
תודה.
כתב הצבאי של מעריב. תודה רבה לך. פרסומת אחת, אל תלכו.
מילואימניקים ומילואימניקיות, אתם עושים הכל בשביל כולנו. מגיע לכם יותר מכולם. בנק לאומי מצדיע לחיילי וחיילות מערך המילואים ומעניק חבילת הטבות בתנאים שאין בשום מקום. בהלוואות, במשכנתה ובפקדונות. כל הפרטים על ההטבות המגיעות רק לכם, מחכים לכם באתר הבנק. מילואימניקים ומילואימניקיות, אנחנו מצדיעים לכם. לאומי, הכי נוח. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי ההטבות.
שלום.
שלום טלי גוטליב, חברת הכנסת טלי גוטליב, איתן כבל ואריה אלדד. בואי לא נתחיל. בבקשה.
אני חייב להפריד ביניכם.
כן.
אני חייב להפריד ביניכם, את תשבי שם, הוא יושב שם. חברת הכנסת טלי גוטליב, את חברת ועדת החוץ והביטחון מטעם הליכוד, והיום חבר כנסת אחר מטעם הליכוד הוציא אותך מדיוני הוועדה, ככה עושים לחברים?
מה חדש אלדד, פרופסור אלדד, שאתה יכול את מה שאתה שכחת, אני עוד לא יודעת. מה חדש? כשרוצים לסתום את הפה, יש כל מיני שיטות. וכשאתה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בישראל, ושאתה נפגש עם הפצרית, לפני שמתחילה הוועדה החשובה הזו, עם השאלות המאוד מאוד נוקבות, ואתה בוחר להוציא אותי כי אני מציחה בה, שהיא פגעה בלוחמנו על ידי הדלפת הסרטון, וכולם שואלים אותי איך אני מעזה לומר, אין לי ראיות. פרופסור אלדד ואיתן כבל, הייתי סנגורית למעלה מ-20 שנים. יש לי חדשות בשבילכם. נגמרו הימים שמבלבלים אותנו, ואנחנו כאילו לא יודעים.
אז בואי תני לי לבלבל אותך רגע. מניין לך שהפרקליטות הצבאית הדליפה ולא, למשל, מצח?
רק שנייה, ואני אסביר לך למה. בסדר? ראשית, בוא נסכים על הדבר הבא שנאמר לנו בחוץ לביטחון בוועדה מסובדת, וזה כבר הודלף, שהחקירה הסמויה בתיק הזה הייתה שלושה שבועות לפני מעצרם של לוחמי כוח 100. ובמסגרת אותה חקירה סמויה נאספו כל הסרטונים ונמצאים בידי מצח. עד כאן זו אמת מובהקת שנאמרה לנו מפי התובע הצבאי הראשי בוועדת חוץ וביטחון. עד כאן מובן. מה הקשר של הפצרית? עוד הובר לנו והוברר לנו והודגש בפנינו שכל מצמוץ בתיק הזה נעשה בליווי של הפצרית. על כן אני מבהירה לכם שמי שמבינה דבר או שתיים בחקירות, ואיך מנוהלות חקירות, ולמי יש שליטה על חומרי החקירה, זה בוודאי למצח.
אבל ולכן, תלי,
ברגע שזה בידיעתה, בשבילי זה מספיק.
תלי, ברשותך, בכל זאת, אנחנו גם אנשים פוליטיים. ומבלי שאני אכנס עכשיו לכל התהליך, בכל זאת זה חבר בכיר, זה יולי אדלשטיין, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, זה לא אחרון האנשים בסיעה. ואם הוא מוציא...
מה זה לא
שנייה, טלי, לא צריך כל דבר על 200. אפשר להתחיל גם בעשרה כמה.
מי שמדבר אצלך הכל בעשרה.
אוקיי, מה שאני מנסה לומר לך, בסוף אנחנו מדברים בפוליטיקה, כולם נגדך, גם יולי אדלשטיין לא מקשיב לטלי?
אל תתבלבלו. כולם נגדי. רוב עם ישראל, סליחה איתן, בעדי. לא כי קוראים לי טלי גוטליב, כי האמת מאוד ברורה לי. האמת ברורה לי, מה שנכון ברור לי, ומה שטוב ברור לי. ואני רוצה לומר לך מה שטוב. שאמור להיות גם טוב בעיניך, וגם בעיני הפצרית. מה שנכון טוב והוגן בעיניי, זה שאת לא מאמינה למחבל נוחבה, במקום להאמין ללוחם. לא. את לא מתקשרת למחבלים בעזה, לשאול אותם איך הלוחמים התנהגו אליהם.
אני, אבל, טלי, אני...
ממש רק, אבל תן לי לסיים את זה, אחר כבוד. אבל משפט, ולהיות בטח ובטח, לא נמנעת מהפעלת צנזורה צבאית שאת טוענת, שיש לך חשד לביצוע עבירת מין במחבלים, באופן שפוגע בחטופים.
טלי, אבל את לא יכולה לאורך כל הדרך, בכל הכבוד. אני רוצה להיכנס עכשיו צודקת, לא צודקת, הפצרית צודקת. שנייה רגע, אבל אי אפשר שיש את העמדה של טלי גוטליב, שעל משה רבנו כשירד מהר סיני חלקו. עלייך אי אפשר, תמיד את צודקת.
אבל רק שנייה, אני ממש, יש לי חדשות משלך, איתן, וזה לא מתאים לך, כי זה משפטים נורא, איך אני אסביר לך, לא מודרני, ואני מחזיקה ממך מודרני.
אני מודה לך. תודה.
לכן אני רוצה להבהיר לך משהו. זה לא שכל החוכמה נמצאת בידיים שלי. לדוגמה, אני לא מתווכחת איתך אם אתה תגיד לי דברים של לחימה ותוכניות לחימה ואיך נכון או לא נכון. לא מתווכחת איתך, אני לא אגן עליך בשדה הקרב. לא. אבל יש לי מיומנות שלך אין במלוא הצניות, והיא הבנה באיך מתנהלות חקירות פליליות בכלל, וגם על ידי הפרקליטות הצבאית.
חברת הכנסת גוטליב, אני מבין שאינך חולקת על הצורך לחקור כשיש חשד לביצוע עבירות פליליות גם מצד חיילי צה"ל. מה שאת אומרת זה שהיה צריך להטיל צנזורה על החקירה, לעשות אותה בדלתיים סגורות.
קודם כל, אלדד, זה לא מה שאני אומרת, אז אני אשחיל את העברית שלי ואני אבהיר בשמכם. העובדה שאנחנו תמיד חוקרים עבירות שמבוצעות בצבא, ברור, יש בצבא עבירות שלוחמים עושים, בחיילים חלילה, סמים, עריקות, עבירות נשק, יש הכל, ואמורים לחקור וצריך לחקור וחוקרים ועוצרים. אני בשם כל השמות, נמצאת במלחמה מול מחבלי הנוח'בה וחמאס. אז עכשיו מחבל נוח'בה יספר לי שפגעו בו, והלוחמים יגידו לא פגעו, ויראו בסרטונים שאין פגיעה. אני אבסס מעצר בזמן לחימה על יסוד לא.
אבל איך את יודעת שאין פגיעה?
חברת הכנסת טלי גוטליב, שוב.
קראתי את הדוח הרפואי, גם אתה רופא, תראה.
לא, אני קראתי שני דוחות רפואיים. יפה. אחד של... אני קראתי דוח של דוקטור דונחין שבדק את החולה, ושל פרופסור פיקרסקי שקרא מסמכים. אני אוהב את פיקרסקי ואני אוהב את דונחין, שניהם חברים שלי מהדסה. אבל יש הבדל בין רופא שבדק חולה ובין רופא שראה מסמכים.
אני רוצה להבהיר לך רק את הדבר הבא. המחבל נוח'בה, בתחקיר הראשון שלו, יש דבר כזה שנקרא בדיני ראיות, גרסה ראשונית ספונטנית של מתלונן. כן, מחבל הנוח'בה מתלונן אצלי, ואני נותנת לו מקום.
אבל טלי, עצוב, טלי, אוקיי, לא, שנייה, טלי, עכשיו, טלי, אבל את לא עונה, את מרצה לנו, נשמה, תקשיבי שנייה.
אני לא מרצה, אני לא מרצה, אני תן לי לענות לו. אבל אני, רגע, על האזרחים שומעים, תנו לי לענות לו. בגרסה הספונטנית של המחבל המרצח הזה, הממפי משדה הקרב, כן, האכזרי הזה, אמר מפורשות, שיש לו דימום, הבודק בודק אותו, רופא בשפתו ערבי, שמדבר ערבית בודק אותו, אני לא יודע אם הוא היה ערבי, הוא דובר ערבית, כתוב בתחקיר, רואה שאין פציעה, יש דמם, מספר לו המחבל שהיה לו סרטן ושיש לו כאבי בטן. זה מה שמספר המחבל, הוא נשאל מפורשות בתחקיר הראשוני שעשה הצבא. האם מישהו פגע בך? הוא אמר לא. מה עוד אתם צריכים? חוץ מהגרסה הספונטנית הזו, כדי להבין.
טלי, חברת הכנסת טלי גוטליב, סליחה, עכשיו את תקני לי.
יכול לקרוא לי בשמי,
אקזמת, כן. מה שאני מנסה לומר לך, תראי, אני לא נכנס לתוך התהליך חייל, אני לא יודע, לא קראתי, אוקיי? לא קראתי. הנחת העבודה שלי בשונה ממך, שהמערכת המשפטית במדינת ישראל, ובטח בטח הפצר, עושה את עבודתו נאמנה. אף אחד מאיתנו לא אוהב נוחבה. זאת אומרת, מה שמפריע לי, שכל מי שמנסה לומר דבר שהוא איננו תואם את דעתך, הוא בהכרח קרוב משפחה של נוחבה. זאת אומרת, אני לא מסכים איתך. לא, את יכולה לא להסכים איתי, טלי. הכל בסדר.
תן לי להשיב לך. אני לא חושבת שמי שלא אוחז בדעתי, הוא שייך למחבל נוחבה או אוהב מחבל נוחבה. זה לא מה שאני אומרת. אני חושבת שהפצרית עשתה מגה פיגוע פעמיים. ראשית, בעצם זה שהדליפה והוציאה הודעה שיש חיילים לוחמים שלי שחשודים בעבירת מין במחבל נוחבה, זה מגה פיגוע קולוסלי.
אבל יש הבדל, טלי גוטליב. לא, טלי, טלי. לא, טלי. אבל שמעתי, הבנתי.
אבל לא סיימתי. אוקיי. אני תוכנית שלך, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אתה יכול גם לנתק אותי.
טוב.
ואני מכבדת אותך. טוב. אגם דעותיך. אני רק אומרת לך, אומרת לך, שזה מגה פיגוע ראשוני. אחר כך, הדלפת הסרטונים, זה בתסלחו לי הפרת אמונים ועבירה פלילית, ואתה לעולם לא תדע מה קרה. אתה יודע למה? איתן, אם אני הייתי מציחה בך שעשית משהו ולא עשית אותו, אתה היית אומר לי מיד לא עשיתי, את משקרת. זה תגובה אינסטינקטיבית. אני הצחתי בה היום פעמיים שהיא או מי מטעמה הדליפו את הסרטונים. היא לא אמרה מילה. אתה יודע מה היא כן אמרה?
No.
אתה יודע מה היא אמרה?
נו. No.
היא אומרת שתוגשת תלונה, בודקת את זה, ואני לא יכולה, אנחנו לא נתייחס לזה.
כי אבל את יודעת איך זה, כשאתה נמצא מול מערכת.
לא, 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 זה מכבסה.
טלי, גם אני הייתי חבר כנסת ולא יום ולא יומיים, ולפעמים למערכת הממשלתית, בוודאי המערכת המקצועית, לא נוח תמיד להתעמת עם חברי כנסת. אתה מכיר את זה, אריה, לא פעם ולא פעמיים.
מה גם שבאמת, באמת נראה לי, באמת מהצד, אמרת לכם מה אני חושב על שני מסמכים רפואיים לכאורה סותרים, אבל נראה לי מהצד שאין תשובה טובה למה הודלפו המסמכים הללו, וזה פשע.
ואני אגיד לך יותר מזה, אלדד. הפצרית נמצאת במלחמה על שמה הטוב. ההדלפות הללו של חומרי חקירה מתוך תיק החקירה, שנמצא רק בידי מצח הגוף החוקר, כי אין כתב אישום ולכן זה לא נמצא אצל הסנגורים, ההדלפה הזו היא כי היא רוצה לשכנע את עם ישראל שיש לה הפגנות מתחת לבית, שהיא פעלה בסדר, והיא צדקה במה שהיא עושה, מה שאת עושה, גברתי הפצרית, בזמן לחימה. תפתחי טלגרם גזה, ותראי את הצהלות של האויבים שלנו, יום אחרי מעצר הלוחמים, ואת התפילה לנקמה בלוחמנו.
אבל יש לי שאלה אלייך. בואי,
נפלתם, ירדתם
מהבסים. יש לי שאלה, טלי, שאלה אחרונה אולי, בעניין הזה. מה דעתך, אם היית יודעת שנניח ואירוע כזה, עזבי עכשיו את הסיפור, היה מתרחש, האם צריך לשמור על חייל שעושה דבר כזה בכל מקרה רק כי הוא חייל, או צריך להעמידו לדין על פי כל הכללים?
אז קודם כל אני רוצה להעביר לך את הדבר הבא. ראשית, השאלה הזאת שהיא אמורפית, יש לה תשובה מאוד מאוד ברורה, ואני רוצה קודם להעביר לך שדיברתי עם לוחמי כוח 100. לוחמי כוח 100 זה לוחמי כוח מתערב שמאומנים על ידי לוחמי הימם, שנכנסים לתאי הנוחבות כשיש שם אירועי אלימות, והנוחבות זה כוח קומנדו של חמאס, שיודע להסלים את אירועי האלימות לכתבות, בסדר? ומתישים את לוחמנו, שיהיה פה ברור. עכשיו, לגבי מה שאתה שואל אותי, פה אני רוצה להגיד לך, איך מאיר כהן, חברים, יש עתיד, החכם והרגיש, ואמר היום ככה, אומר לה, הכל נכון, וצריך לחקור, אין שאלה, בזמן מלחמה, לאוזניים של האויבים שלנו, יש דרך אחרת. יכולת באותו רגע, אם אתה רוצה פתרון ממני, להשעות לצורך העניין, אם אני פצרית. אני קודם כל מורה על השעיה שלהם, ואני מודיעה להם שהחקירה תהיה אחרי המלחמה. נכון שזה נראה לך, נשמע לך הגיוני? אתה יודע למה? כי אנחנו במלחמה. כך צריך להתנהג. עתק היא לא מילה גסה.
אבל טלי...
רגע, אמרה הפצרית היום שהיא מגנה על הלוחמים שלנו. אז אמרתי לה שבזמן המלחמה הוציאה מכתב שבו היא קבעה שיש עשרה לוחמים, עשרות לוחמים, שעברו את הרף הפלילי בהתייחס למחבלי הנוחבות. אמרתי לה שהמכתב הזה כבל עם ועולם, לא רק שלא מגן על הלוחמים שלנו, פגע בהם אנושות. מוריד את המורל הצהלי, ואת האמון של הלוחמים ואת הרצון
גם,
שלהם.
גם אם היא, חברת הכנסת טלי גוטליב, אני רוצה לומר לך לסיום, אני לא מכיר את הפצארית, אבל אני בטוח שמה שהיא עושה, היא עושה מתוך מקום של באמת לשמור על חיילי צהל. אני לא חושב שהיא, שלא תפקידה, היא לא פועלת כדי לפגוע.
אני גמרתי, רק רגע, אני לא אתן את הנחת תום הלב כשיש לי מלחמה. אני לא שותפה לזה.
אוקיי, בסדר, אוקיי, לך אין. לך אין תום לב, לי יש, לי עדיין יש.
לא, לא לי אין תום לב, לא לי אין תום לב.
טוב, טלי, אנחנו חייבים לסיים, לסיים.
רגע, אני רק מבהירה.
לא, אבל אוקיי, הבנו, הבנו.
חברת הכנסת גוטליב, אין לי ספק שהבהרת את עמדתך. תודה רבה.
תודה.
תודה. תודה. תודה
רבה, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לחברת הכנסת אפרת רייטן, יושבת ראש סיעת העבודה הדמוקרטים, וחברת ועדת חוץ וביטחון, שלום לך. יש לי רושם ששמעת חלק מהשיחה שלנו עם חברת הכנסת גוטליב. עמדתך.
תראו, אני ישבתי כל הדיון בניגוד לחברת הכנסת גוטליב, שבאיזשהו שלב נאלץ יו"ר הוועדה להוציא אותה החוצה, ושמעתי את כל הדברים של הפצארית שישבה שם שעתיים וחצי, וענתה מכל השאלות. היא לא התחמקה מלתת תשובות לכל דבר ועניין, אגב גם לאותם טענות שאומרת טלי, לאותה איגרת שהיא הוציאה בחודש פברואר, להכל היא נתנה, כולל הזימה הרבה מאוד שמועות שיגצו בזמן האחרון בדיסאינפורמציה לגבי זה שהצבא הוא זה שפנה כדי למחבל או למחבלים כדי להוציא אינפורמציה.
אבל את זה אמר קצין בכיר באקה בוועדה שאת חברה בה.
לא,
זה לא המצאה, להבין... הוא אמר את זה בוועדה.
בוא אני אתן לך את הדברים שאני שמעתי באוזניים. ראשית, היא אמרה שהחקירה הזו נפתחה בגלל מסמכים רפואיים, ולא בגלל איזושהי יוזמה של צהל. היא גם דיברה על כך, היא הסבירה בדיוק מה קרה בשדה תימן, ומדוע נאלצו אותם חוקרים צעירים, אגב, המפקדים הגיעו גלויי פנים, הם לא הגיעו עם מסכות, הם הגיעו גלויי
כן,
פנים.
כן, אבל זה לא, זה, את לא מתייחסת הגיעו... למה שאמרת, לגבי פנייה טלפונית למחבלים ששוחררו.
אני אסביר לך מה היא אמרה.
את זה אמר קצין באקה בוועדה.
אני אתן, אז הנה, אני אתן לך הסבר לדבר הזה. במסגרת 1,500 משוחררים שהגיעו בחזרה לעזה, פורסמו בניו יורק טיימס ובכל מיני רשתות זרות, פורסמו תחקירים קשים אודות האירועים שקורים בשדה תימן. צהל קיבל לידיו כ10 שמות שפורסמו שם בתחקירים האלה. והוא בעצמו אז התקשר, בגלל הטענות הקשות כלפי צהל וחייליו, שעושים לכאורה מעשי זוועה בשדה תימן, הוא הרים טלפון לאותם אנשים, ואגב, לא קיבל שם שום תשובה. שום דבר שמפריך, או שום דבר שנותן איזושהי גושפנקה לטענות הקשות של ניו יורק טיימס וכל מיני רשתות זרות. האם זה בסדר? האם זה לא בסדר? אני לתומי חושבת שצהל מוכרח לחקור את עצמו.
לחקור
בעניין...
כשהוא שומע מה אומר המחבל ששוחרר? על זה את... מסתמכים?
לא, אתה לא מסתמך על זה. אני שוב חוזרת ואומרת, ראה, אני כמשפטנית... מסתכלת, לא נכנסת, גם אין לי, אין לפני כמובן את כל הראיות, ומה שיש עכשיו בתיק הזה. אבל כשיש לך שופט שפעם אחר פעם במשך 5 פעמים, והוא כן רואה את כל הראיות המוצקות, רואה את כל חוות הדעת, גם רפואיות וגם האחרות, שומע את הסנגורים, שומע את כולם, ומחליט פעם אחר פעם להשאיר את הלוחמים במעצר, יש בזה מין הדבר שצריך להמשיך ולבדוק.
אפרת, איתן כבל, ברשותך.
שלום, איתן. שני נושאים
שונים. אוקיי, השאלה שלי שואל, ישבת בדיון, מה ההתרשמות שלך? זאת אומרת, האם אפשר להגיד, הפצארית עושה את עבודתה, אבל בעניין הזה היא טעתה. האם זו ההתרשמות שלך, או שאת אומרת שמה היא פעלה על פי כל דין, עשתה את הדברים מתוך הגנה על, על חיילי צהל? איך התרשמת בדיון?
אני חושבת שמדובר כאן בכלל, וזה גם שאמרתי בדיון, ולכן אני יכולה גם לומר את זה. אני חושבת שבכלל מדובר פה בהמשך המלחמה, המאבק הזה, שהיה גם לפני השבעה באוקטובר, בין ציבור גדול במדינת ישראל, שכבר איבד את האמון במערכת המשפטית, פשוט איבד את האמון במערכת המשפטית, ולא משנה אם זה הפצרית, אם זה היועמשית, אם זה השופטים, זה כבר לא משנה. הם איבדו את האמון, ולכן, גם אם הם היו מגיעים שוטרי מצח בלילה או ביום, עם מסכות, בלי מסכות, זה כבר לא משנה היה דבר. הם איבדו את המערכת, את האמון. ולכן כשהיא יושבת ומסבירה את הדברים ואומרת, תראו, אנחנו מדינת חוק. אני עושה את זה.
מדינת
יש
חוק
לי
ש...
זירה, רגע, רגע, יש לי, יש לי כאן, יש לי כאן זירה.
זה חוקי להדליף סרטון כזה? שנייה, תגידי לי, שנייה. מה רגע, עמדתך על ההדלפה הזאת? הלו, ההדלפה פגעה במדינת ישראל.
אני אתייחס, לא. מה שפגע לא? במדינת ישראל, קודם כל בראש ובראשונה, זה מה שקורה לנו עכשיו במשך 10 חודשים במלחמה, ועוד הרבה לפני זה, מה שהיום עושה צה"ל, זה עושה כמיטב יכולתו לנהל את הזירות. אגב, המערכת הצבאית, הפרקליטות הצבאית, מתמודדת בזירות אחרות ושונות מהלוחמים בשטח, היא נותנת, ואתה יודע את זה, שהיא נותנת רגע, 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 והיא נותנת...
למה להדליף סרטון? נניח שחיילי צה"ל עושים מלחמה ונפגעים ערבים חפים מפשע, למה להדליף סרטון?
האלופה הזו היא אורגן וזרוע של צהל. כשאתה תוקף את האלופה ואת שוטרי מצח, אתה תוקף את צהל, שבעצם רוצים לשמור ולהגן על חיילתה, ואגב רוצים לבוא ולומר, תראו, אנחנו מערכת עצמאית ובלתי תלויה, ומה שרואים כאן זה קצה קצהו, זה מקרים חריגים, ואל תחתימו את כל צהל וחייליו.
אז למה שנייה,
אריה, שנייה, אני רוצה לשאול אותך, אפרת, את ואני, אני מניח שברוב הדברים שאת מאמינה, וזה גם בוודאי על מה שדברת, שנינו מאמינים את אותו דבר, אבל זה לא אמור לבוא בסתירה, כמו שאני אומר, למה שאני שואל אותך, איך את מרגישה בפרשה הזו? האם בפרשה הזו את אומרת לעצמך, תשמע, איתן, אני ישבתי שם, אני מכירה את הדברים לפחות מקרוב בחדרים הסגורים, ואני אומרת לך, היו כאן טעויות, או לחילופין, היו כמה טעויות, אבל בגדול, ב-80-90%, אני יודעת לומר לך שהדברים נעשים כמו שצריך. אני היום כאזרח, שמנמצא מהצד, ובוחל לגמרי בכל הדברים שלפחות סופרו שנעשו שם, נכון. אבל יחד עם זאת, מצד שני, כשאתה קורא דברים של אולי הדליפו, לא הדליפו, אני לא יודע, זה קצת מבלבל את האזרחים.
אז ראשית, עניין ההדלפה, ואני רואה שגם אריה שאל את זה. זה בכלל תמיד להדליף, ולא משנה מה. אתם יודעים שמדליפים מחומרי חקירה, תמיד זה לא טוב. יש בזה משהו שמיד הנה גורם להרבה מאוד ספקולציות ומאשים את הצדדים, וזה עלול לשבש. נכון, הדלפות זה דבר חמור, לא כשמדליפים מהממשלה ומהקבינט, ולא כשמדליפים חומרי חקירה, גם מחקירות ראש ממשלה וגם מחקירות אחרות. הדלפות זה דבר בעייתי.
כן, רק שהדלפה הזו גם מטומטמת, כי היא לא שרתה את מי שרצה להדליף בעצם.
אז אני לא נכנסת לזה, כי אתה יודע למה? כי זה לוקח אותי למקום שהוא בעיניי המקום הצידי. ולא המקום העיקרי.
אז מה העיקר?
אני מסתכלת על, באמת על האינטרסים של מדינת ישראל ושל צה"ל. צה"ל והייעוץ המשפטי של צה"ל הוא זה שמאפשר לצבא שלנו לפעול בצורה אופרטיבית במשך 10 חודשים במלחמה שלא הייתה פה, גם בתנאים וגם באורך, ונותנת לו גושפנקה לעשות את זה, ואתם okay. יודעים את זה, שנמצא שם עורך דין כמעט בכל גדוד ובכל מקום, ומתמודד מול זירות בינלאומיות והליכים בינלאומיים. ואגב, צה"ל חקר את עצמו גם ברמה המוסרית והערכית עוד לפני שקמו כל הטריבונלים הבינלאומיים האלה, ולכן גם שמועות והשמצות האלה, שכאילו הפצרית עושה את זה למענה ולמען להקריב את החיילים בגלל טריבונלים
לא,
בינלאומיים.
חקירות
זה
לא,
נורא.
בכל מקרה, אריה, ואני אומר, אריה,
כן,
אריה, אני אומר לך ואני אומר את זה לכל המאזינים וגם לך אפרת רייטן, שאני לא רוצה להיות חלק ממדינה שהופכת להיות כמו אויבינו. אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה.
גם אני אומר את זה.
אני בטוח שגם אתה תצטרף לזה.
אני גם לא רוצה שבמלחמה אנחנו נראה לעצמנו לא רק ברגל, אלא גם בבטן.
נכון, התנהגות מטופשת.
רק מילה אחרונה, באמת, כדי לסיים את זה אולי במין איזה רוח, ברוח אחרת. תראו, תמיד אני חוזרת למקורות של מדינת ישראל. לא, ממש לימים הראשונים שבו באמת דוד בן גוריון, כשהוא ישב ובאמת סרטט הרבה מאוד מהנורמות שלנו, גם של הצבא, וכשהוא חזר ואמר מדינת ישראל, תיבחן, לא באושר, לא בצבא, לא בטכניקה, אלא בדמותה המוסרית. ובערכיה האנושיים, יש לזה משמעות מאוד עמוקה. אנחנו חייבים לשמור על המוסריות שלנו, אנחנו חייבים לשמור על הערכים האנושיים שלנו. זה חלק מההגנה והחוסן, הרוח הזאת היא חלק מהכוח שלנו כעם ישראל, שלא להיות כמו כולם, לא להיות כמו אחרים, וצריך לשמור על זה ולא לפחד.
חברת הכנסת אפרת רייטן, העבודה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
יניב מורוזובסקי יעדכן אותנו מה קורה בכבישים, אחר כך נשמע פרסומות, אחר כך נמשיך, אל תדאגו.
הכי חשוב כביש 5, יניב.
שלום וערב טוב ליוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה.
שלום לך אריה ושלום לאיתן.
שלום וברכה.
גילוי נאות, איתן ויוחנן ואני היינו בכנסת פחות או יותר באותה תקופה.
נכון, ועכשיו... שלושתנו היינו פוליטיקאים. אז...
נכון, נכון. עכשיו אנחנו רוצים לדון בשאלה של מינוי, אופן מינוי נציב שירות המדינה, ואני שואל איזה כישורים נחוצים, או מה כתוב בתקנון, איזה כישורים נחוצים לנציב שירות המדינה, והאם איתן קבל יכול להיות הנציב הבא?
תראה, התפקיד של נציב שירות המדינה, עוד פעם, רבים בציבור הרחב לא כך מכירים אותו, אבל תפקיד בעל חשיבות קריטי, עצם הבריח של שירות המדינה, אחראי גם על מינויים, או בכלל תהליכי המינויים, נורמות, סטנדרטים, תהליכי עבודה, בעצם על פס הייצור שמייצר את המוצרים הציבוריים. ובמובן הזה זה בעל תפקיד שיש לו יכולת להשפיע השפעה דרמטית על איכות החיים של האזרחים. עכשיו אחרי השבעה באוקטובר, כשראינו שהצד ה, נקרא לזה, האזרחי של הממשלה היה בשפל ולא תפקד ולא היה שם כדי לספק את התוצרים לציבור, לא רק בהיבט, זה לא רק היה כי אנשים לא מתאימים היו בתפקידים וזה, שלא התאימו להם, אלא פס הייצור הממשלתי לא עמד בעומס, לא היה בנוי לזה, ועל זה אחראי הנגיד, ובשרשור, מעבר ל-70-80 אלף
איתן, עובדים איתן יכול הסינה, להיות? אני שואל על איתן, הוא יכול להיות? כלומר, מה ששמעתי זה שהכישורים הללו הם פלואידיים לגמרי, שום דבר לא מוגדר בהם.
תראה, זה נכון, זה שונה מרמטכ"ל או ראש שב"ס, הרמטכ"ל היית מצפה שיהיה לו לפחות ניסיון בדרג של אלוף, או מפכ"ל או ראש מוסד, אנשים שיש להם בקיאות של עשרות שנים בעולם התוכן הביטחוני. כאן זה סוג של, אני קורא לזה, זה management consultant in execution. זאת אומרת, מישהו שהיה למשל המנכ"ל של חברת מקינזי, יכל לבוא ולהגיד, עכשיו אני רוצה לבוא ולסייע ו... לשדרג את שירות המדינה, ומצד שני מישהו שגם צמח בתוך, עם רקורד מרשים, בתוך שירות המדינה, רקורד ניהולי, רקורד של עשייה.
אבל יוחנן ואריה, יוחנן ואריה.
יש מגוון רחב של משתולים שיכולים להשאיר אותך לתפקיד.
אבל יש כאן פספוס, כי העניין עכשיו הוא, השאלה היא, בסוף, אם אני אנסה להגדיר את זה כך, נציב שירות המדינה בעיניי הוא חלק מאותו נושא שקוראים לו הפרדת רשויות, גם אם איננו רשום. הוא לא צריך להיות הזרוע שראש הממשלה הוא עושה דברו. הוא בדיוק צריך להיות...
זה ברור לגמרי.
אבל, אבל זה הדיון.
אבל... כי אני ניסיתי להוסיף עוד מימד, כדי שהציבור הרחב, אנשים שמקשיבים לנו יבינו, רגע, למה זה נוגע לי? כן, זה נוגע לך.
לכל אחד ואחד.
כי אם ימנו פוליטרוקים למשרד הבריאות, כמעט כל אחד מתהליכי המינויים הבכירים עוברים דרך הנציב, דרך הצוות המקצועי שלו, הם קובעים את הסטנדרטים, הם מעורבים בהוצאת המכרזים, אבל הם גם מעורבים בתהליכים, ובמקום שיעבירו,
שיקח אותנו. השתכנעתי שזה תפקיד חשוב.
אוקיי,
אבל... תמיד ידעתי את זה, תמיד ידעתי את זה, אבל השאלה היא מה מקנה לוועדת איתור יכולת הערכת כישורים יותר טובה מאשר הלקוחות, והלקוחות זו הממשלה.
אוקיי, ארי, אז כאן אני אלך דווקא לקו של, שבאמת, שהתחיל אותו כאן איתן. ראש הממשלה בסבב הקודם שהוא היה צריך למנות את נציב שירות המדינה, רצה לקדם, זה היה ב-2017-2018, המועמדת הראשונה שלו הייתה גברת עם נטולת ניסיון ניהולי בכיר לחלוטין, הקישור המרכזי שלה היה שהיא אמא של המזכירה שלו, ואותה הוא רצה למנות לאותו תפקיד שהשתכנעת הרגע שהוא תפקיד קריטי לאזרחי ישראל. מה שקרה מאז, הייתה החלטת ממשלה שאמרה אנחנו עכשיו בפעם הבאה אנחנו נקבע סטנדרטים, נקבע נוהל קבוע, תציע אותו, היועצת המשפטית לממשלה תציע לממשלה נוהל קבוע שיבטיח גם את המקצוענות והאיכות של המינוי הזה, אבל גם את העצמאות שלו, כי זה בעל תפקיד שהוא גם אחראי על ועדות משמעת. הוא אחראי...
לא, מצוין, אבל אתה אומר שזה, שהנוהל הזה נקבע על פי החלטת ממשלה. שאמרה שהיועצת המשפטית תקבע נוהל. עכשיו, הפה שאסר הוא הפה שיכול להתיר. אם זאת החלטת ממשלה, אתה מבטל את החלטת הממשלה מיום זה וזה ב-2018, וקובע החלטת ממשלה חדשה. זה לא חוק.
אלא אם כן, אותה החלטת ממשלה שעכשיו רוצים להביא, נגועה בחוסר סבירות קיצוני. ולמה זה? כי הייתה החלטת ממשלה שאמרה, אוקיי, אנחנו רוצים להסביר את הנושא הזה, שיבטיח את העצמאות, ויבטיח שיהיה כאן בעל תפקיד, שידע לעמוד מול השרים. ואנחנו לא צריכים יום לימודים ארוך.
לא, אבל יוחנן, ברשותך, חברי.
ועכשיו ראש ממשלה, שהוא בניגוד עניינים, אנחנו להזכיר לציבור, שהוא נמצא עכשיו בתהליך משפטי
פלסנר, אבל יוחנן אני עוצר אותך כאן את הנאום שלך ואני אומר את זה גם לאריה זה לא שממשלה יודע, המזמינת, אתה יודע, המזמינה יודעת מה היא רוצה, אוקיי? זה לא עובד כך, כיוון ש תמיד השכל, אתה יודע, הממשלה הייתה כל היום בוחרת את הכל, עושה את הכל, תקבע בחירות מתי שהיא רוצה, היא יכולה להגיד עכשיו, למה לנו בחירות עכשיו? יש מלחמה, המלחמה מתארכת.
זאת אומרת,
יש, כשאתה מאבד...
יש הבדל בין מועד בחירות נקבע בחוק.
לא, סליחה? אני רוצה לומר לך שאתה יודע כמה דברים אפשר לשנות אותם בחקיקה? היד שהיא...
זה חקיקה, זה...
לא משנה.
זה פיקוח אחר.
אבל... העניין הוא כאן מה שאני אומר לך, שאני רוצה שתבין, ההבדל בינו לבין רמטכ"ל, רמטכ"ל מגיע אחרי סדרה ארוכה של פעילות. אם היית אומר לי, שנניח מי שהיה משנה של נציב שירות המדינה, סביר להניח שיהיה הנציב, ניחא. כאן זה לא העניין. העניין הוא שאתה רוצה לבחור בלי כללים בכלל.
לא קודמו סגנים להיות...
נכון.
מקום המדינה זה מינויים פוליטיים. מקום המדינה זה ככה.
אריה, אנחנו א', ראינו את הסטנדרט של מה שהיה ב-2018, נקבע שעכשיו יהיה נועל, עברנו גם משהו, עברנו את השבעה באוקטובר, ואנחנו עכשיו, אני לא מבין בכלל מה אמור להיות הדיון, כי עכשיו ראש ממשלה שבא וקובע הליך שמחליש, הוא בעצם, זה הפרוצדורה הכי...
מחזיר את ההליך הקודם.
הכי חלשה, לא נכון. הנציב לא היה חלק מאותם שבעת מינויים שעברו בוועדה שבודקת רק, אותה ועדת גרוניס בודקת רק את התואר המידות.
לפני כן גם זה לא היה.
היא לא בודקת שום מרכיב של התאמה לתפקיד. אז חסר להביא אנשים שלא גנבו ולא רצחו, אבל עדיין יש חוסר התאמה קיצוני.
לכן התחלתי לשאול, מה היה התאמה לתפקיד?
אני אגיד לך מה התאמה לתפקיד, זה אדם שיודע לנהל מערכות גדולות. אוקיי? בסוף, בסוף, בסוף נציבות...
לא אמרנו כלום.
לא, נכון? אתה יודע, אריה, לא כל דבר צריך להעמיד אותו בין שמאל, ימין או דברים מן הסוג הזה.
ברור שלא.
אנחנו רוצים, פה העניין הוא כאן, העניין כאן הוא איך בוחרים את האדם הכי טוב לאחד התפקידים המשפיעים ביותר.
זה בן אדם שחי באופן ישיר על העסקת 70-80 אלף עובדי מדינה. מעבר לזה, הסטנדרטים שנקבעים כאן הם משפיעים באופן ישיר גם על הסטנדרטים של העסקה בחברות הממשלתיות ובשלטון המקומי.
בוודאי.
זאת אומרת, כלל עובדי השירות הציבורי של מאות אלפים. ואת קביעת...
מבחינתי, יוחנן ואריה...
המבנה הארגוני ותהליכי העבודה.
אנחנו צריכים לסיים.
אנחנו צריכים לסיים ואני עוד צריך תשובה אחת. איתן כבל יכול להיות או לא יכול להיות?
לא יכול להיות.
איתן כבל...
לא יכול להיות, לא יכול להיות ולא רוצה. אני מוותר על התפקיד.
תודה רבה. יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לדוקטור איתי גל, פרשן לענייני רפואה של מעריב. שלום לך.
שלום, שלום.
דוח ראשון שמתפרסם לראשונה במעריב, על הבדיקות ותוצאות הבדיקות של פדויי השבי, הבדיקות הקליניות והממצאים של 26 נשים וילדים ששוחררו משבי החמאס. מה אומר הדוח?
נכון. תשמע אריה, ראית בימי חייך כרופא לא מעט מסמכים רפואיים, וגם אני באבונותיי כרופא וכחתב בריאות קראתי, אבל זה באמת אחד המסמכים המזעזעים וקשים לקריאה, שרק מבהירים את אכזריות החמאס ועד כמה אין כל ספק ששעון החול שלהם, של החטופים שלנו, שנמצאים שם, הולך ועוזל. אז אנחנו באמת מדברים על דוח רפואי שמומחי שניידר מפרסמים על 26 ילדים ונשים ששוחררו באחת העסקאות משבי החמאס. כזכור, שוחררו אז משהו כמו 50 איש. ולשניידר הגיעו כאמור 19 ילדים בגילי שנתיים עד 18, ושבע נשים סביב גילי 34-78, ובדקו אותם צוותים של רופאים, דיאטנים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, וכמובן הם עברו גם בדיקות מלאות, בדיקות דם, מערכות מצב תזונתי ומצב נפשי ורגשי, ומה שהצוות הרפואי מצא היה פשוט מזעזע. ראשית, הדבר הבולט ביותר זה שכל החטופות והחטופים סבלו מהרעבה קשה. המצב התזונתי שלהם היה כל כך ירוד עד שהם הראו ירידה של עד 15% ממסת הגוף. זה המון. זה מעיד על הרעבה קיצונית עם כל המשמעויות. אנחנו יודעים שהרעבה פוגעת, יכולה לפגוע כמעט בכל איבר בגוף.
וזה בתוך חודשיים שלהם. נדמה לי, העסקה הייתה כחודשיים אחרי השבי.
כן, נכון. הם סיפרו על התזונה שלהם, הם אכלו שם מעט אורז ולחם לבן, בלי ירקות, בלי חלבון, בלי שומן. חלק מהם כמובן היו במנהרות החשוכות, ואנחנו יודעים שהמצב הזה של תאורה ירודה גם מפחית את ויטמין D, אחד הוויטמינים הכי חשובים בגוף, וחלק מהם סבלו מרמות נמוכות של ויטמין D שהראו בבדיקות דם. אגב, לא מדובר כאן על עדויות של החטופים, אלא ממש על בדיקות רפואיות שפורסמו בכתב עת לרפואת ילדים, מאוד מאוד מכובד, כך שזה למעשה אחד התיעודים הראשונים אולי בהיסטוריה של מצבם הרפואי של החטופים. כמובן שהם סבלו גם מפציעות רסיסים. אחד החטופים סבל ממש מפגיעה ריאתית. אחרים ימשיכו לחיות עם אותם רסיסים בגוף שלהם.
הממצאים שבדוח מתייחסים רק למצב בקבלה ובימים שלאחר מכן, או שיש פה גם מעקב בחודשים שלאחר מכן?
כמובן שהם ממשיכים במעקב, הם שוחררו כשהם כולם במצב יציב, ההשפוז שלהם נמשך, חלק מהם שוחררו למחרת, אבל הרוב נשארו כשישה ימים עד תשעה ימים בהשפוז, והם ממשיכים להגיע לשם למרפאות מעקב, משום שהם סובלים גם מבעיות כרוניות, למשל חלק מהם סבלו מהתקפים של קוצר נשימה ואסמה, והם ממשיכים בבדיקות ריאות, וכולם סבלו מפגיעה משמעותית, רגשית, פסיכיאטרית. ומה שאני הולך לספר לכם עכשיו יזכיר לכם דברים שאנחנו זוכרים ממלחמת העולם השנייה. הילדים שקיבלו אוכל לקחו חלק מהאוכל ופשוט החביאו אותו מתוך המחשבה שמחר לא יהיה אוכל. הם כמובן סבלו מהפרעות פוסט-טראומטיות, מהפרעות דיכאון, חלק מהם היו צריכים טיפולים פסיכיאטריים. תמונה קשה, באמת, גם כשאני קורא את זה שוב ושוב, אני מצטמרר.
השאלה היא ממש, רק למילה, אני מאוד מקווה שלא יעזבו אותם אפילו לא לדקה, כי זה להרבה מאוד שנים לצערנו.
אז איתן, לא רק שלא יעזבו אותם, שניידר וגם בתי החולים האחרים, גם בשיבה, כל החטופים ששווים, ונקווה שכולם יחזרו מהר, ממשיכים במעקבים צמודים לעוד תקופה ארוכה, וגם רופאי הקופות הונחו איך להמשיך ולדאוג להם ולהתמודד איתם. והמסמך הקשה הזה, במיוחד הדבר האחרון שסיפרתי, איך הילדים החביאו אוכל, כן. רק מבהיר לנו כמה אנחנו צריכים להביא אותם הביתה חזרה.
דוקטור איתי גל, פרשן לעניין רפואה של מעריב, תודה רבה לך.
תודה לכם. תודה.
פרסומות. שלום וערב טוב ללופה אל ג'אר, אני מבטא את השם נכון?
שלום, ברכה.
ביום שישי הייתי עם כמה מאחיותייך בדרך לשכם,
כן.
תושבת רהט. ותהיתם בדרך והגעתם למאחז, מאחז של יהודים. ספרי מה קרה שם.
האמת, אנחנו כאן היינו מתכוונות לכיוון שכם. היינו, את הווייז טעה אותנו, כאילו בעלייה, עלינו, ומשהו התפן אוהב. עכשיו, עלינו את העלייה הקטנה הזאת, נפגשנו עם מישהו דתי, יהודי, אמא, אנחנו ביקשנו ממנו שיעזור לנו, אמר לו איפה דרך הנכונה, אמר לנו תלכו שמאלה למלכודת, כאילו. עכשיו ירדנו בירידה, אין דרך, אין בה מוצא, כאילו. אין בה לא חזרה ולא כלום. פתאום אחרינו רצו את היהודים האלה החרדים, מסביב כל האוטו, הם הסתובבו אחרי האוטו, הם אבנים, זרקו אבנים, זרקו אבנים גדולים, מהגבעה גם, מהגבעה למעלה, לא שמנו לב מאיפה האבנים כאילו באים. עכשיו הם שברו את כל
החלון. כל זה קורה בלילה או שעוד יש אור?
לא, עדיין אין אור, עדיין בשעה 6:30.
יש אור.
יש אור, כן.
כן. עכשיו התחילו לזרוק אבנים, עד שהחלונות כולם נשברו, אחרי שהם נשברו, הם גם באו לרכב, התחילו גם לזרוק אבנים לתוך הרכב, תוך שאנחנו בתוך הרכב כאילו, והם שמו את הגז המדמיע מול כל אחד מאחותיי, וגם אני וגם הילדה הקטנה. אחר כך הם אמרו שאנחנו נשרוף אותך בתוך האדעת והחיות שלך, בתוך האוטו כאילו. אחר כך הם אמרו שתצאו מהאוטו בירידה הזאת הגדולה, הייתה ירידה גדולה, יצאנו מהרכב. אחר כך יש מישהו מהצבא, שלושה חיילים שם באישור.
יש לנו עוד 20 שניות, תגידי רק מה שלומכם עכשיו, מה מצבכם?
את האמת שאנחנו יש לנו שברים, עברנו טראומה, אנחנו בשוק, אילו לא מאמינות מה קרה, שאנחנו ראינו את המוות מול העיניים שלנו.
מישהו ניסה לעזור לכם שם?
צה"ל.
חוץ מצה"ל, מישהו מהתושבים שם?
נגמר לנו הזמן, תודה רבה לופה, תודה רבה לופה אלג'אר רהט. זהו, נגמר לנו הזמן, האורחים והמפיקים שלנו היו סער פלסדר, יואב כהן ושני רומנו, אחראי על השידור, שקד וולפין, אורחי הדיגיטל אליעזר בן יהודה, איתי ג'קסון ודוד זבולוני, ואחרינו ספורט עם קופמן ופרימו, תודה רבה איתן.
תודה, תודה.
מיד ב-103 FM, ספורט, עם רון קופמן ומשה פרימו.